שלום וברכה ובוקר טוב ושבוע טוב, שואל אורי, השומרונים של היום. בדומה ליהודים, הצליחו לשמר את הזהות שלהם משך אלפי שנים נגד כל הסיכויים. היות שכידוע השם מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, נשאלת השאלה, מה השם רוצה ללמדנו בכך, תודה רבה, התשובה היא פשוטה. הרי מה ששמר את השומרונים זה שהם היו רגישים לרעיון שצריך לשמור על חוקי אלוהי הארץ, תורת אלוהי הארץ, וזה מלמד אותנו את מעלתה של ארץ ישראל, שהיא מעניקה נצחיות למי שנאמן לה. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר מלכים ב', אנחנו בעיצומו של פרק י' ז', והגענו לפסוק למד ה'. אני רק רוצה להזכיר, גם בפסוק למד ד', מה ש... השומרונים מתוארים כאן כמי ששומרים, שעושים גם עבודה זרה וגם עבודת השם. יש שאלה מה קרה במהלך ההיסטוריה, האם זה המשיך כך או לא. מחלוקת התנאים, האם השומרונים, הקוטים, הם גרי אריות, כלומר בגלל האריה, אבל באמת הם לא מישראל, או שמה הם גרי אמת. אז אצל רוב התנאים מקובל היה שהקוטים הם גרי אמת. רק בתקופת האמוראים הוחלטה ההלכה שהם כגויים גמורים. אבל זה לא כל כך פשוט, כי במהלך, למשל במשנה, נאמר שהמצה שהם עושים לפסח היא קשרה גם עבור ישראל כמחמירים בה יותר. הרב קוק בעניה עושה הבחנה בין גרי אמת לגרי צדק. בדרך כלל אומרים גר צדק, לא אומרים גר אמת. וזה השאלה מה המוטיבציה של הגיור. יש מי שמתגייר בגלל שהוא מכיר שהתורה היא אמת. זה השומרונים. אבל הם אינם מכירים את רוח האומה, ולכן הם יחמירו בחומרות יתרות גם בדברים שאין דעת חכמים נוחה מהם. לעומת זה, גרי הצדק, הם באים מסיבות מוסריות להצטרף לעם ישראל, כלומר הם מרגישים את הצד המוסרי שבזהות היהודית, בהתנהגות של היהודים, ולכן הם מכירים גם את רוח האומה ולא יחמירו חומרות יתרות. אפשר לומר, כן, לא בדיוק התחזו, הם פשוט הבינו שצריך לשמור את משפט אלוהי הארץ. אז זה מה שהם עשו, הם לא ראו בזה רע. ולכן אנחנו כבר דיברנו על זה, אני מבין את השאלה, בשיעור הקודם דיברנו מה המקור שלהם וכו'. לכן סתם לשאול שאלות מיותרות, זה נראה לי לא במקום. ובכן אנחנו ממשיכים בפסוק למד ה. ויכרות השם איתם ברית. איתם הכוונה עם ישראל. ויצבם לאמור לא תראו אלוהים אחרים ולא תשתחוו להם ולא תעבדו ולא תזבחו להם. כי אם את השם אשר העלה אתכם מארץ מצרים בכוח גדול וזרוע נטויה, אותו תיראו, ולא תשתחוו, ולא תזבחו. ואת החוקים, ואת המשפטים, והתורה, והמצווה אשר כתב לכם, תשמרו לעשות כל הימים, ולא תיראו אלוהים אחרים. והברית אשר קראתי איתכם, לא תשכחו, ולא תיראו אלוהים אחרים, כי אם את השם אלוהיכם תיראו, והוא יציל אתכם מיד כל אויביכם. זה הייתה בעצם האמירה שחזרה בפי הנביאים תמיד. ולא שמעו, כי אם כמשפטם הראשון הם עושים, אז סליחה, כל זה נאמר, התבלבלתי, זה נאמר על השומרונים. כלומר שהשומרונים יכלו בעצם להצטרף לעם ישראל, ולא עשו כן, ולא שמיעו כי מתמישתם הראשון הם עושים, והיו הגויים האלה יראים את השם, את פיסיליהם היו עובדים, גם ביניהם ובני ביניהם, כאשר עשו אבותם, הם עושים עד היום הזה. כלומר, עד ימי כתיבת הספר. טוב, אז בינתיים אנחנו מדברים על מה שקרה אחרי חורבן ממלכת שומרון, ממלכת ישראל, ונשארה ממלכת יהודה. ממלכת יהודה הפכה להיות, אפשר לומר, השארית, שארית הפליטה של עם ישראל, והיא הפכה להיות המרכז של ההיסטוריה הישראלית. כלומר, כל זמן שהתקיימו שתי הממלכות, אפשר היה לומר, הקדוש ברוך הוא אלוהי שתי הממלכות ביחד. ברגע, ואז יוצא שאין יתרון מובלט לשבט יהודה על פני שאר השבטים, למרות שהמקדש אצלם. כאן מתחילים דברים להשתנות, כאשר ממלכת יהודה הופכת להיות הבסיס של כל ההיסטוריה של עם ישראל, ומאז אנחנו נקראים יהודים, ולא רק בני ישראל. ויהי בשנת 3 להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה, בן 25 שנה היה במלכו. ו-29 שנה מלך בירושלים, בשם אמו אבי בת זכריה. זאת אומרת, חזקיה מלך יהודה, היה אדם שהיה נאמן לישעיהו הנביא. כלומר, כל ימי שלטונו של אחז, ישעיהו מחנך את הבן של המלך, והוא מביא אותו לדרכים ישרות. ויעש הישר בעיני השם, ככל אשר עשה דוד אביו. הוא, עכשיו פה יש חידוש עצום, הסיר את הבמות, ושיבר את המצבות, וחרת את האשרה. אני שואל את השאלה, מכוח מה הוא עושה את זה? הרי כל המלכים הצדיקים שהיו לפניו, עשה, יהושפט, אמציה, עוזיהו, כל אלה, יותם, שהיו מלכים צדיקים, הם לא הצליחו להסיר את הבמות, ופחות לא יזמו את זה אפילו. פתאום בא חזקיהו, אומר, שלום, אני הורס את הבמות. מה נותן לו את הכוח הזה? התשובה היא, שהרי לכאורה איסור הבמות נובע מזה שהתורה אומרת שחייבים אחרי שנבחר מקום מכל השבטים, דיינו ירושלים, להקריב בו, נאסר להקריב בכל מקום. ישמר לך פן תעלה את עולותיך בכל המקום אשר תראה. אומרים, יכול להיות שהסברה המקובלת אז באותם הימים הייתה בסדר, אבל מאחר והממלכה מחולקת, אז המקום כבר לא נבחר מכל שבטי ישראל, אלא רק של יהודה ובנימין, אולי שמעון. אז זאת אומרת שהמקדש חזר להיות סוג של במה, ולכן מותרות הבמות בכל מקום. ברגע שמתבטלת ממלכת ישראל, אז יש בעצם מקום, כלומר יש מקום אחד בלבד שאליו פונים כל ישראל, כולל שרידי השבטים שבצפון. ולכן מאותה שעה חוזרת הסברה שאסור להקריב בכל מקום. כלומר, בניגוד למה שאומרים מבקרי המקרא, שהאיסור לבנות, להקריב בבמה נכתב מאוחר, שהרי איך יכול להיות שעובדי השם היו מקריבים בבמה, עד רבה, זה שעד ימי חזקיה אי אפשר היה לבטל, וחזקיה ביטל, זה מראה על קדמות החוק, אלא שהפרשנות הייתה שונה מהפרשנות של חז"ל. הם פירשו בני ישראל, כולל עובדי השם בתמימות ובצדקות בממלכת יהודה, שמותר להקריב בבמה, אלא אם כן, אין כבר חלוקה של הממלכה לשניים. אז מתי הוא הסיר את הבמות? לא ברור אם זה היה, כנראה שזה היה אחרי החורבן של שומרון. הוא הסיר את הבמות. ושיבר את המצבות, וחרת את האשרה. האשרה זה גם כינוי של אלה, אבל זה גם העץ הנטוע לכבודה. וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה. כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. מה זה נחושתן? חתיכת נחושת. כן, כלומר, הוא מבזה את זה. עכשיו, צריך להבין, משה עשה את זה. ואתה הבאה מחטאת, כנראה שיש לפעמים מצבים שעדיף לוותר על דברים יקרים ברגע שהם הופכים להיות מקור לעבודה זרה או לכל דבר או כל מנהג פסול. כן. אין כבר ממלכת ישראל. כי כבר אין ממלכת ישראל. אז מה זה? הוא לא ייחד, לא היה משהו אחר. נחושתן. נראה לי לומר שיש פה רמז, נוח שת נון, כן? נחושתן, נוח שת נון, הוא חוזר אל השורש, הוא בא לתקן את הכל, אז לפני דורו של נוח היה דורו של שת, לפני דורו של שת היה נון שערי בינה בגן עדן, חזקיהו בעצם בתור מעין משיח, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, אז הוא רוצה לבטל את ההזדקקות אל נחש הנחושת, כיוון שתוקן חטא הנחש, החטא שנגרם על ידי הנחש, לכן הוא קורא לו נחושתן, מוסיף לו נון. בשם אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה חמוהו, בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. כלומר, הוא באמת מתקן את הכל. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש